כן, אנחנו בפרשת ויחי, בעצם מסיימים את חומש בראשית. כן, מסיימים את חומש בראשית, המשמעות של זה היא לא רק, כן, התורה מחולקת לחמישה חומשים. התורה מחולקת לחמישה חומשים, המשמעות של זה היא לא רק סתם, כן, ספר גדול וחילקו אותו לחמישה חומשים, אלא באמת, חומש בראשית, הנושא שלו, הכותרת שלו היא כל מה שקורה בעולם כהכנה לחומש שמות. הנושא של התורה בעצם הוא חומש שמות. חומש שמות זה היצירה של עם ישראל, שזה כולל את גלות וגאולת מצרים, זה כולל את מתן תורה ואת הקמת המשכן, שזה השלמת המציאות של עם ישראל, וחומש שמות מסתיים בהשראת השכינה במשכן. חומש בראשית זה בעצם הרקע, כן? הרקע זה כולל את בריאת העולם כמובן, ומה שקרה בעולם שזה המבול ודור הפלגה, ומשם בעלה בעצם משפחת האבות. הסיפור של משפחת האבות, שזה, איך אני אגיד? כן, הנחת היסוד, הנחות היסוד שעליהם התורה בנויה, עליהם הסיפור היהודי בנוי. ומה כולל חומש בראשית? אני רוצה קצת להתעכב על זה, מבחינת בריאת העולם אני מבין, ואחר כך האבות, זה בעצם, זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. יש לשון בתנא דאליהו, שהעולם קדם לתורה 26 דורות. כן? זה חשבון של 10 דורות מאדם עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם. ועוד אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כעת, אמרם ומשה, זה 26 דורות, 26 דורות, והמשמעות של זה היא, וחתכו את תנא דאליהו, למה? כשדרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, התורה חלה על איזושהי מציאות. כן? התורה לא יכולה לבוא, נגיד את זה בשפה הפשטנית, התורה מדברת על בני אדם. אם היה לנו אוסף של כלבים, אוסף של נמרים, אוסף של נחשים, אי אפשר לתת להם תורה. לא רק בגלל שהם לא יודעים לקרוא ולא יודעים להבין את מה שמדברים איתם, אלא כי התורה פונה לבני אדם. בני אדם נכונים, זה פירוש המילים דרך ארץ. כל חומש בראשית עסוק בעצם במציאות האנושית הנכונה שדרושה כדי שתהיה בו תורה. והכותרת הראשית, הייתי אומר, זה המושג משפחה. כן, אברהם, יצחק ויעקב אחרי הכל ולפני הכל, זה סיפור על משפחה. לסיפור על משפחה עם כמה דורות, ושלא לדבר על יעקב עצמו ונשיו ובניו, ואיך המשפחה מתנהלת, והבעיות שיש במשפחה, והפרשת ויחי, בעצם החיבור מאמצע ויגש, זה כבר, מתחילת ויגש, כן, המשפחה מתחברת חזרה אחרי הקרע הגדול שהיה שם, והחיבור של הכל ביחד, כולם נמצאים סביב יעקב אבינו, זה בעצם הסיפור שמאפשר לתורה להתקבל, אפשר ליצור את המציאות של התורה. אין מציאות של תורה בלי דרך ארץ. או במילים אחרות, אין מציאות של תורה בלי משפחה.
וגם
חיבור,
מה
אנחנו
אומרים? שכאילו, שאין עבדות.
אני לא אומר,
יש עבודה.
גם, אתה צודק. אני לא מתווכח על זה, אבל... לא,
שבעצם
עבור התפתחות,
לפני...
עוד פעם, אתה מדבר, החירות במובן של גלות וגאולת מצרים, זה חומש שמות. המושג חירות כמושג מופיע בחומש שמות. כן, כי המילה חירות היא מילה לא עברית, היא מילה יוונית. מה? מה, המשפחה?
שאין מציאות של תורה
בלי משפחה? כן, האדם הוא יצור, אז אני דיברתי להסביר את זה, קיבלתי להסביר את זה באמת. המשמעות, האדם הוא יצור שכשהוא חי לעצמו, אדם לעצמו הוא כלום, לא קיים. אנחנו לא מכירים כזאת תופעה, אבל כשהתורה אומרת לא טוב להיות אדם לבדו, אני קורא את זה, אין שום דבר טוב באדם כשהוא לבדו. כן, האדם הוא יצור שמחויב, מחויב לאחרים, והוא לא רק מחויב לאחרים, אלא הוא מקבל מאחרים. יש מערכת יחסים עמוקה מאוד, באופן כללי יש מערכות יחסים בין בני אדם, שהן מאוד מאוד משמעותיות. כן, התורה מעמידה את בעולם יש נוסח כזה שמגדיר את המוסר כאיזשהו צו של התבונה. כאילו, התבונה מחייבת את האדם להיות מוסרי. בתורה, המוסר נשען על מערכת יחסים. כן? מיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. למה אסור לגוי תאילנדי להרוג גוי אוסטרלי? כי הוא אחיו.
כן,
גם כי בצלם אלוקים עשה את האדם, נכון? אבל גם כי יש אחיו. העובדה, יש פה גם אמון עמוק מאוד ביכולת של בני אדם להתחבר. מה?
מיד יש לכם זה ראייה?
ודאי, כן, זה הנימוק, הנימוק. למה השם כועס על הרוצח? כי הרגת את אחיך. איך הרגת את אחיך? זה הנימוק.
למה צריך
את הנימוק
הזה אם יש נימוק כל כך גדול של צלם אלוקים?
התשובה היא שיש באמת שני הנימוקים נכונים, אני שם מופיעים שניהם באותו מקום. הייתי, אמרתי פעם בתור לומדס, ששופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. בבית דין הורגים בן אדם בגלל שהוא הרג צלם אלוקים, זה הדין הריגה בבית דין, והקדוש ברוך הוא אומר, מיד האדם, מיד איש אחי ודרוש את נפש האדם. הקדוש ברוך הוא לא הורג בגלל זה, אלא בגלל האחווה. יש בדין השמיים ובדין האדם. זה אם רוצים לרדת ללומדס. אבל באופן כללי, דיני המוסר של התורה, באופן כללי, נשענים על קשר. לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, הוכח תוכיח את עמיתך, ואהבת לרעך כמוך. כן, כל הזמן.
עכשיו שזה משהו שקשור לישראל, לא קשור לגויים.
לא, אני מסכים ש... אני מסכים שבישראל זה יותר חזק. זה יותר חזק, אבל יש פה באמת תפיסה מאוד מאוד עמוקה של אמון במערכות יחסים. אמון אמיתי במערכות יחסים ויחס רציני אליהם, כן? יחס רציני אליהם. עכשיו, המקום הכי נכון ואמיתי שבו מתקיימת מערכת יחסים רצינית היא בתוך המשפחה. כן, לא אומר, יש ודאי מערכות יחסים חשובות מחוץ למשפחה. יש מערכות יחסים בני חברים, יש רב ותלמיד, יש הרבה מאוד מערכות יחסים, שכנים, עוד הרבה מהדברים. אחת הדוגמאות, ושוב, אני עובר לחומש מות לרגע, אבל כשמתחילים את ההיווצרות של עם ישראל בקורבן פסח, אז ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל לבית. נכון, אם ימת הבית פיות מזה, אז זה לקח הוא שכנו הקרוב אליו. אבל הצורה העקרונית של ליל הסדר, הלילה שבו מכניסים את, בתוך היהדות את, כל, את, כל, את כולנו, עושים את זה בתוך משפחה, יושבים על שולחן לסעודה, אבא, אמא, ילד, ומדברים ביחד ואוכלים ביחד, זה הצורה, זה הצורה. זה הצורה, כן, אפשר גם להכניס אנשים זרים, ברשותכם, ברוך אתה יודע, לא ילוינו מלך היום, שהכל נראה בדבריי.
לא זרים, שכנו
הקרוב
אליו.
מה?
שכנו הקרוב אליו.
כן, 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 לא, אבל אני חושב שמשפחה זה משהו מאוד מאוד מהותי. גם אנחנו מוצאים באופן שבו התורה מונה את עם ישראל, כן, למשפחותם, לבית אבותם. כן, אנחנו היום בעולם המודרני, משפחה מאבדת קצת מהמשקל שלה. עדיין יש לה הרבה מאוד משמעות, אבל היא קצת מאבדת משקל. כל אדם נתפס אצלנו כאדם בעצמו, וזה מאוד מאוד חזק הדבר הזה. אבל זה מאוד חשוב לזכור את זה. האדם כשהוא לעצמו, לבדו, הוא חסר משמעות. אין לו כלום, אין לו לאן ללכת, אין שום דבר שמחייב אותו. כן, כמובן, גם הקשר של אדם עם הקדוש ברוך הוא, 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 הוא משמעותי מאוד, הוא מאוד מאוד משמעותי, אולי אפילו יותר משמעותי, אבל הקשר עם האדם, של אדם עם הקדוש ברוך הוא נוצר אחרי שיש לאדם משפחה. כן, יש לאדם משפחה, יש לאדם מחויבות זוגיות, כן, הקשר גם לאשתו, הברית, כן, אלוהי חברתך ואשת בריתך, ואתה בגדת בה שם, זה מופיע בביקורת, אבל הרעיון הזה, אלוהי חברתך ואשת בריתך, נישואין, זה ברית. ברית זה אחד המושגים הנפלאים שהתורה העמידה בעולם. ובוודאי ברית של אדם עם אלוקים, שגם זה חומש בראשית מעמיד. אני קצת סוטה מהנושא, אבל כן, חומש בראשית מעמיד את הבריתות של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, עם יצחק, עם יעקב.
מה שיש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, אדם שיש לו ברית קרובה עם אשתו, עם המשפחה, אז זה מה שיאפשר ברית עם הקדוש ברוך הוא?
לא, לא, לא. המושג הברית הוא מושג מיוחד במינו. כן, לצורך העניין, העולם הנוצרי מכיר את המושג ברית, משתמש במילה ברית ומילה ברית החדשה, אבל הם רוקנו את המושג ברית מתוכנה. בגלל שהברית, שם הדת מחייבת כל אדם באשר הוא אדם, בלי שום ברית, בלי שום קריטת ברית. כן, ואילו הברית שהתורה מדברת על הברית שנחרטה, הברית זה אומר, יש לי זכויות, יש לי חובות, אתה עומד מולי ויש לך חובות ויש לך זכויות, יש מקום אמיתי לחובות שלי, יש מקום אמיתי לזכויות שלי, ואנחנו בחרנו, ברצוננו החופשי, ליצור את הברית, להעמיד את עצמנו זה מול זה. ככה נראים נישואין, וככה נראית באופן נושא המשפחה, המשפחה זה כבר... יש פה דבר נוסף, כאילו גם אנשים נולדים לתוך משפחה, אבל אברהם אבינו הולך להילחם בשביל להציל אחיין שלו.
מה רב אמר שהיחס עם השם נולד אחרי שיש לי יחס עם משפחה? זאת אומרת, המחויבות להשם אחרי...
כיוון שרוב ככל בני האדם המוכרים לנו לפחות הם לא נביאים, אז הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתם באופן ישיר, אז האפשרות, הידיעה שיש אלוקים, לא מספיק משמעותית, כי אדם יכול לצייר את האלוקים כרצונו. רק אם אני נתקל בך, ואתה יוצר לי מחויבות לעשות כך או כך, אתה אומר לי, לא, אני לא מסכים שאתה עושה כך.
אז באותו אופן אפשר לומר שרק אחרי שבן אדם נמצא בעולם, יש לו מחויבות עם אלוקים.
זה ודאי נכון. זה ודאי נכון. אבל שנייה, אני רוצה שנייה להדגיש. כן, האלוקים מופיע בעולם בשלב ראשון כמקור, כנתינת תוקף, כנתינת משמעות למחויבות המוסרית. ואם אין מחויבות מוסרית, אין מה אלוקים יכול להגיד לך. אז אם אלוקים בא, למי שאלוקים בא ואומר לו, זה משהו אחר. אלוקים, אדם הראשון היה נביא. אבל כיוון שאני לא נביא, אז אלוקים בא אליי, כן, אלוקים, וזה לא אני אומר, כן, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אומר לנביא ירמיהו, השכל בידו אותי, כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי, נאום השם. כן, אם אין אף אדם, אני לא, חסד, צדקה ומשפט, זה דבר שאין לו מקום באדם לבדו. אני אגיד את זה בעוד חריף, אין, זה כל כך חריף וקיצוני בתורה ובנביאים בתנ"ך, שלפעמים קשה לנו לתפוס את זה, כן? המקום שבו האלוקים מופיע בעיקר, זה בתביעה מבני אדם לנהוג נכון עם הזולת. זה הדבר העיקרי, כן? כי באלה חפצתי נאום השם. אברהם אבינו הוא מקור כל התורה כולה, כן? הוא מקור היהדות. אברהם אבינו מה הוא מלמד? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אם אני אפרק את אברהם, מה שאברהם אבינו אומר לארבעה יסודות נאמרו בדבריו. אחד, יש אלוקים שברא את העולם ומנהיג אותו ופועל בו. שתיים, לאלוקים יש דרך. דרך זה אומר, הנהגה אלוקית היא הנהגה שאתה יכול למצוא בה שיטתיות. אם תתבונן, אם תדע, לא משנה כרגע מאיפה, זה נושא רחב יותר להרחיב. יש אפשרות להגדיר מה אלוקים רוצה בעולם, מה אלוקים עושה בעולם. שלוש, מה שאלוקים רוצה בעולם זה צדקה ומשפט. ואין צדקה ומשפט. אלא צדק בין בני אדם. זה, אין צדקה ומשפט. אם אני חי לבדי, עם ספסל ושולחן, אין צדקה ומשפט. כן, יש צדקה ומשפט, אולי כלפי בעלי חיים, אפשר לדון בזה. אבל כלפי דומם, אין דבר כזה. כן, אני יכול לעשות לשולחן מה שאני רוצה. אין פה מישהו שמחייב אותי. ודבר שלישי, הדבר רביעי, שהדרך השם הזו מחייב את כל אדם בעולם. בעצם העובדה שיש אלוקים, שהולך בדרך של צדקה ומשפט וחייב את כל בן אדם לנהוג בדבר הזה. וצדקה ומשפט קיימת כאשר יש מפגש ידידותי, נקרא לזה ככה, בין בני אדם. המפגש הזה, שורשו ועיקרו, הוא במשפחה. הלוכה לשבטים,
זה גם כן,
רק במשפחה. הלוכה לשבטים, תראה, כשעם ישראל גדל והפך למיליונים, אין כל כך משמעות משפחתית למבנה הכללי. ועדיין, כן, עדיין יש דבר כזה שנקרא אחיך במובן הזה, ובעיקר המשפחה הפרטית. כן, כל אדם נולד בתוך משפחה. יש גם רחמנא ליצלן יתומים, אבל באופן עקרוני, אדם הוא חלק ממשפחה, הזהות שלו בעולם העברי, הוא אני פלוני בן פלוני, אנחנו יצרנו שם משפחה.
מצוות לא מתייחסות, מתייחסות מעט מאוד למשפחה. יש איסורים בתוך המשפחה, אבל נגיד מצוות צדקה,
בישראל הזולת רואים
קצת שיש
לי שני חובות. זה לא קצת. המשפחה, המצווה צדקה חלה גם על אדם זר, כי גם הוא יכול את משפחה שלך באיזה מקום. מגילת רות מספרת את הסיפור של חסד, אז היא מספרת איך שרות מגיעה לשדה ובועז רואה אותה ומתרשם ממנה, ואז הוא עוזר לה. בתוך הסיפור מוכח שבועז ידע גם קודם שנעמי ורות הם עניות, ואם היה נתן קודם היה יותר טוב. כי הם היו רעבות וככה היה להם אוכל. אבל אף על פי כן, התורה מספרת את הסיפור של החסד הטהור המקורי, הוא לא נובע מידיעה שיש בני אדם בעולם שחסרים, אלא אני מכיר אותך ורואה אותך ועוזר אותך, ואין מכיר אותך. אני מדבר קודם כל על מה שיוצר את המציאות האנושית. כן, וגם בן אדם למקום, גם הברית עם השם, חלה על משפחה. חנה המשפחה, האדם היהודי נולד לתוך משפחה יהודית, עכשיו שוב, יש גם גר צדק, יש דבר כזה.
אנשים מקבילים לאברהם בתקופה הזו לא פיתחו את העניין של משפחה?
איך אומרים אצלנו? אם כן, כל הכבוד להם. אם לא, חבל, זה לא משנה.
אם כן, אז לא רואים פה דגש מיוחד על נושא של משפחה, זה פשוט
עתיד. הדגש מיוחד הוא בזה שהתורה בחרה לדבר ככה. התורה בחרה מתוך העולם הקיים, בחרה דברים מסוימים והיא דיברה עליהם, דברים מסוימים.
לא,
לא משנה. לא, זה לא משהו מתנהל עם הילדים שלו. זה לא הנושא שהוא התעלל למשל. למשל, לדוגמה, אם אתה רואה, במקום אחר יצרו, כשהדת הנוצרית נוצרה, אז בא אותו איש ואמר, אני רוצה אנשים כאלה שמוכנים לעזוב את אבא ואמא שלהם ולבוא אליי. מי שאוהב את אבא ואמא שלו יותר מאשר אותי, הוא לא נמצא אצלי. כן, יש דבר כזה גם בתורה. אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. אבל בסדר, כן, זה נכון, לא, זה בגלל שאבי ואמא היו במקרה עובדי עבודה זרה. אבל אף אחד לא תובע מיהודים לעזוב את אבא ואמא שלהם, אלא הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתהיו קרובים לאבא ואמא שלכם. כן, עכשיו, את שואלתי איזה ערכים, באופן כללי, אנחנו מאמינים בזה שהערכים של התורה שורשם אצל אדם הראשון. אדם הראשון הכיר את השם וכו'. ולכן סביר להניח שהיו הרבה דברים שהעולם של אז ידע מאדם הראשון, ודאי זה לא קושייה אם אנשים ידעו את זה. אבל זה לא משנה לי, יש צורה מסוימת. כן, התורה מדברת... לא, טוב, הסיפור הוא סיפור של משפחה, של דילמות משפחתיות. כן, כל מי פרשת וייצא. איזה עוד דילמות? זה יכול להיות דילמות. אי אפשר לספר סיפור על שני שכנים שהולכים ביחד. על, 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 לא יודע, על, על בן אדם אחד שעוזב את כל העולם והולך להיות לבד, לעבוד את השם לבד. התורה גם מספרת על אנשים כאלה. התורה מספרת על אנשים כאלה. שם בעבר, שם היה, או מלכי צדק, היה כהן לכן עליון, הוא עזב את כל העולם שסביבו, ובחר להיות כהן לכן עליון, אבל הוא לא
בא עוד. לא,
בלך לך, אתה צודק שכבר בלך לך מתחיל הדבר הזה, ועשך לגוי גדול. אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי, כי בדרך כלל עדיין לא נוצרה המשפחה בפועל. מתחיל, כן, עדיין חלק במשפחה נשאר בחוץ. מי יעקב ועלה, מי וייצא ועלה, הסיפור הוא סיפור משפחתי. הוא סיפור משפחתי, הוא סיפור על מערכת יחסים בין יעקב אבינו לרחל ולאה עם המורכבות שלו. הוא סיפור על מערכת יחסים בין האחים זה לזה. הוא סיפור על המורכבויות והבעיות שיש במערכת יחסים. והוא סיפור על הפתרונות שיש למערכות יחסים. זה הסיפור, זה הסיפור.
להכרה של השם.
ברור שכל זה בא כרקע להכרה של השם. אבל זה אומר, אמרתי זה במפורש. המפורש בראשית הוא דרך ארץ. דרך ארץ זה אומר, זה התנאים הדרושים בשביל שתצמח התורה. שם התורה יכולה לצמוח. התורה יכולה לצמוח בתוך משפחה. אני אומר, אתה רואה את זה גם בהמשך, אתה רואה את זה גם, למה קורבן פסח, שזה האירוע המשמעותי בשנה שבו כל דור ודור, היהודים מתייעדים, נקרא לזה ככה, עושים את עצמם ליהודים מחדש, אז זה אירוע משפחתי, אירוע של סעודה, כן? אני אומר השוואה, יש שני ימים, שני מפגשים גדולים של אדם עם אלוקים בשנה. יום כיפור וליל הסדר. אבל ההבדל הוא עצום. יום כיפור זה מפגש של אחרי החטא, שאדם בא לתקן, ואז הוא עומד לבדו בבית הכנסת, גם שם הוא צריך מניין, אבל הוא עומד לבדו בבית הכנסת, הוא לא אוכל ולא שותה, הוא דומה למלאכי השרת וכו', זה הדרך שבה מחפרים על החטאים. אבל אין יום כיפור לפני פסח. אין דבר כזה. קודם כל צריך ליצור את היהדות בעצמה. היהדות עצמה נוצרת בתוך משפחה. יושבים אבא, אמא, ילד, יושבים ואוכלים ביחד, יושבים ומסיבים ומספרים, מספרים, כן, מדברים, האבא, הבן שואל את אבא שלו וכו'. שוב, אז חלק מהדברים אתה יכול להגיד, במשך הדורות הרחבנו אותם. שמעתי ממישהו רעיון מאוד מאוד נכון, שבימי בית שני, הסדר הטבעי של התורה שאבא מלמד את בנו, השתנה לזה שיש מלמד, יש רבי, יש מלמד תינוקס, יש רבוי. ואז הגמרא אומרת, אבידס אובי ואבידס רבוי, אבידס רבוי קודמת, למה? כי רבוי מביא לך יום הבא. בעצם פה נוצרה חלוקה לא טבעית בין העולם הזה לעולם הבא, כי האבות לא הצליחו, לא כל האבות הצליחו ללמד תורה.
במתן תורה, גם רואים ביטוי למשפחה?
במתן תורה, במעמד עצמו של מעמד הזה, אני לא רואה את זה, אבל החלוקה לשבטים היא חלוקה למשפחות. כן, שסופרים את עם ישראל שעומד מסביב לאוהל מועד, אז סופרים אותם משפחות, משפחות.
רב, רואים שהעולם הבא יותר חשוב. רואים מזה שהעבדת רבו קודמת, שהעולם הבא יותר חשוב.
כן, זה ודאי נכון שהעולם הבא יותר חשוב. עולם הבא, אבל אין לו מקום אמיתי בלי עולם הזה. אין עולם הבא בלי עולם הזה. עולם הבא מגיע אחרי העולם הזה, בתוך העולם הזה. והעולם הזה שייך לאבא. רק אתה צודק שזה נוצר קרע, הדבר הנכון היה שלא יהיה קרע. כן, הקרע הזה הוא קרע, הוא תאונת דרכים. הוא קרע, הוא קרע לא טבעי.
למה נבואה כל כך רחוקה מזה הפוך ונמצאת את המשפחה? כאילו סותרת את המשפחה נבואה.
מה?
שתמיד הנביאים יוצאים מתנדים לבד, לא מתחתנים. שמונה מגיל איזה כבר במשפחה.
לא הבנתי, הנביאים לא מתחתנים?
מה?
איפה לקחת את זה? סביר להניח שאין נביא שלא התחתן. חוץ ממשה רבנו, משה רבנו זה סיפור מיוחד. אבל באופן עקרוני, הנביא, הכהן הגדול צריך להיות נשוי. הנביא זה לא שאלה הלכתית, כן? אם הוא יהיה נביא, הוא יהיה נביא, אבל מסתבר שכל הנביאים התחתנו. מה? יש, בוודאי שיש מימד מסוים שבו האדם כדי לגדול צריך להיות גם לבד. אבל, אבל, אבל המקום האמיתי שבו האדם נמצא זה המשפחה שלו. עד כדי כך זה נכון, אני חושב שבאמת האדם אוסף את מה שהוא אוסף בשדה ומביא הביתה. ואם אדם אוסף בשדה לא תבואה אלא תורה, הוא אמור להביא את התורה הביתה. כן, אין, כן, עכשיו, המשמעות שזה היא מאוד מאוד, בעיניי, רדיקלית ומשמעותית, עד מאוד. עד מאוד. זה, זה, זה אומר, ולכן הפרשיות האחרונות של חומש בראשית עסוקות בקרע בתוך המשפחה. וזה באמת מעניין לראות שאין, כאילו, הקרעים הקשים ביותר, הסנאות הגדולות ביותר יכולות לפרוץ בתוך משפחה, דווקא מפני שיש קשר עמוק ומשמעותי, שלכן זה כל דבר כואב הרבה יותר. ושם המקום הנכון ליצור, זה בעצם הסיפור, איך יוצרים איחוי, איך יוצרים חיבור לבעיות האלה ומשתדלים ליצור קיום בפני עצמו.
בפרשת בסוף חומש בראשית, האיחוי נעשה בגלל שיוסף
הצליח לקחת אותם. האיחוי נעשה בגלל שני סיבות, לא פשרה, אני אומר שאת נושא פשרה. האיחוי נעשה על ידי ש... יוסף פועל לחבר את המשפחה כולה, זו המטרה של יוסף.
יוסף פועל להגשים את מטרתו?
לא.
עושה הכל?
לא. יוסף עסוק בלהגשים, להביא לפיוס אמיתי בין האחים. אני לא אחזור עכשיו לכל הדברים, הלכנו לפרש את זה בעבר, הדברים האלה מוכחים מאוד מאוד בתוך הסיפור. יוסף עסוק בלחבר את זה, זה תפקידו של יוסף, דרך אגב, זה מידת יסוד. יסוד עניינו לאסוף ולחבר. לסוף ולחבר את מי שצריך לחבר אותו באופן נכון ואמיתי, ויהודה, זה הצד השני של התמונה, מוסר את נפשו בשביל האחד, בעיקר שם מדובר בני רחל, אבל כן, הוא מוסר את נפשו, זה בעצם, לכן יהודה זכה למלכות. לכן יהודה זכה למלכות. אבל הדבר הזה, זאת אומרת עוד פעם, יש פה, אני רוצה להדגיש, יש פה שני שלבים לדיון. קודם כל, ההבנה שאלוקים, עיקר ההתגלות שלו, עיקר הקריאה שלו, עיקר הזהות שלו, זה בערכים המוסריים האלה. חסד, צדקה ומשפט. לפעמים קשה לנו לחיות את זה כל כך. כנראה, כולם מבינים שחסד, צדקה ומשפט הם מאוד חשובים. לא חושב שיש מישהו מתווכח על
זה. אני חושב שחסד, צדקה ומשפט זה שלב ראשוני הרבה יותר במשפחה. זאת אומרת, אני זוכר מהרב כמה פעמים ששמעתי שמשפחה, זה עוזר לספר את הסיפור של יציאת מצרים.
גם נכון, זה גם נכון, אני ראיתי וורט יפה, לא יותר נכון, שמעתי מיהודי בשם, חבר שלי, כן, יהודי בשם רב אושר דרוק, אמר דבר יפה מאוד. פשט, כן, אבל הטורים כותב על הפסוק בפרשת זבויו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, אומר אבל הטורים, עד כאן רחמי אב על הבן. מצאנו בחז"ל שהקשר בין אב על הבן זה עד בן ונכן, לא נין, נין כבר אין כזה קשר חזק. אבל נשאלת השאלה, מה רוצה הבעל הטורים כאן? כאן מדובר על לספר באוזני בנך או בן בנך. התשובה היא, אם אתה רוצה לספר באמון, אתה צריך לספר למי שאתה אוהב אותו. כן, איפה שאתה לא יכול לספר לנין שלך. כי אתה כבר, אין אהבה כבר. נראה לי שזה ממש הפשט בבעל הטורים. לזה הוא התכוון. הבעל הטורים, ואני חושב שזה גם נמירה נכונה, אבל אני חושב שיש פה דבר נוסף. חסד, אם אדם שואל במה אלוקים מתגלה, התשובה היא, אלוקים מתגלה בחסד צדקה ומשפט. מה נעשה? לא אני אמרתי את זה, הנביא ירמיהו אמר את זה. השכל וידע אותי, מה האדם אמור לדעת על אלוקים? פגשתי בחור אחד, כן, בחור מבית חסידי מאוד, מאוד, רק הוא רוצה, מאוד מאוד חשוב לו, מאוד הוא רוצה להגיע לנבואה. כן, שאלתי אם אני יכול לעזור לו בעניין. אמרתי לו, אישית יש לי קצת בעיה עם זה, כי אני לא הגעתי. אבל אם הייתי יודע, כנראה הייתי מנצל קודם כל את ההזדמנות לעצמי. אז ככה הוא שואל אותי, אתה בטוח? כן, הרב בטוח? אמרתי לו, אני בטוח לגמרי, כן? אמרתי, אני בטוח לא רק עליי, אלא גם על כל האנשים שאני מכיר. שאף אחד לא הגיע, או הכרתי אי פעם. שאף אחד לא הגיע למעלת הנבואה. אבל יש לי שאלה אחרת שאלתי אותו, למה אתה רוצה להיות נביא? אז הוא אומר לי, תדע מה זה נביא? הוא חי למעלה, הוא חי גבוה. אמרתי לו, לכן בדיוק, אני חושב שזו טעות, אני חושב שהנביא חי למטה. הנביא הוא אדם שיודע מה האלוקים אוהב ומה האלוקים רוצה, והוא פונה למטה. כן, אין זה, אז יכול להיות שכדי לשמוע את השם הוא צריך לצאת, אבל מה השם אומר לו? השם שולח אותו חזרה לזה, כיוון שהוא בא מבית חסידי, סיפרת לו סיפור עם רבי סול ריג'ינר. כן, רבי סול ריג'ינר, אני הייתי, פעם הלכתי התפעלתי קבלת שבת בבית הכנסת של חסידי בויאן, על יד הבית שלי. כן, שרים שם מאוד יפה וכו', והיה שם על השולחן ספר שנקרא כנסת ישראל. הספר הזה הוא סיפורים על רבי סול ריג'ינר. וככה הסיפור שהיה שם. מעשה בצדיק אחד, שעלה לקודש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, ניסיתי להסביר לאנשים כמה אתה גדול, ולא הצלחתי, הם לא שומעים. אז החלטתי לעלות לפה, להגיד לך את זה ישירות. אמר לו הקודש ברוך הוא, לא, זה לא עובד. אני את אוזניי נטעתי בתוך אוזנם של בני אדם. מאוד מאוד התרגשתי והתפעלתי מהעבורת הזה, והראיתי את זה לאדם שעמד על ידי בתפילה. אז הוא אמר לי שאצלנו ברוז'ין מקובל להגיד, שכשרבי סול ריג'ינר אומר צדיק איך, הוא מתכוון עליו בעצמו.
למי?
עליו בעצמו. הוא הבין שזה איזה סיפור שהיה, ואיזה מויפס וכו'. עכשיו, הוא לא הבין את הסיפור לדעתי. כן, הסיפור הוא סיפור אחר, הסיפור שאומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, מה שיש לו לומר זה על כאן. עולם הבא? הוא אומר שעולם הבא הוא יותר מעולם הזה. נכון, עולם הבא לוקח את העולם הזה והופך אותו לנצח. אבל אם אין עולם הזה, אין כלום. אם יש העולם הזה ואין עולם הבא, אז יש לפחות עולם הזה. כן, יש דברים טובים שאפשר לעשות כאן. אבל אם יש רק עולם הבא ולא עולם הזה, אין שם כלום. אין עולם הבא, יש את, את, את הפרי של המעשים הטובים שעושים בעולם הזה. כן, אני אוהב...
כדאי לתת את השאיפה לנבואה בתור אחד מהמטרות של עבודת השם?
אפשר, אבל
מה... השאיפה של הנבואה היא בשביל לדעת מה נכון באופן מוחלט וודאי. אני חושב...
הנבואה היא...
קשר קרוב יותר לאלוקים.
לא, הנבואה זה מה שה...
במה אלוקים בא לידי ביטוי?
שאנחנו נהיה דרגה שעם ישראל באמת.
ומה הנביא יודע? מה השם אומר לנביא?
פשט מהחומר בשביל להיות...
אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך. פשט מהחומר זה מילים שיש לי בעיה איתם. מילים שלא כתובים לא בתורה ולא בחז"ל.
מה שכתוב בשמואל, שהורידו את הבגדים.
אני יודע שהנביא עניינו לדעת דרכי השם. דרכי השם. הנביא תפקידו ועניינו לדעת את דרכי השם. דרכי השם, דרכי השם הם חסד, צדקה ומשפט.
אבל למה לסתור את כל מה שדרך השם אומר
בנביא? אני לא סותר שום דבר לא. אני אומר, אתה מדבר על להגיע למעלת הנבואה. ואני שואל, ומה הנביא יודע? אני מדבר אותך על שתי נקודות.
ביד הנביא
מדמת. מה? ביד הנביא מדמת מה? את דרכי השם. מה הם דרכי השם?
אבל בשביל האפשרות לדבר עם הקדוש ברוך הוא צריכים
ניקיון. הבנתי, בסדר. אז למה אתה מדבר על לדבר עם השם? אתה אומר, אתה מדבר על זה שהניקיון הוא מאוד גדול וחשוב. לא, אתה אומר לדבר עם השם זה חשוב. ומה השם יגיד לך?
אבל השאיפה לנבואה היא כוללת את הניקיון.
בסדר, אני מסכים שכדי להגיע לנבואה, אדם צריך לעבור הרבה דרגות. אבל אני אשאל אותך, מהי הנבואה בעצמה? מהי?
לא יודע, לא
הייתי
שם.
אפשרות לראות את הנהגת השם דרך... דרך הדברים
גשמיים,
ודאי.
זאת אומרת שאין בסופו של דבר אלא מה שקורה פה בעולם. הנביא יודע את מה שקורה פה בעולם. יודע מה צריך לעשות פה, יודע למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה ואת זה, ויודע לאן הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם מחר, וכן הלאה. אין בסופו של דבר דרכי השם אלא פה בעולם.
זה לא עושה מספיק
תורות. מה?
עושה צדקה ומשפט לא עושה מספיק תורות לבן אדם.
תורות. אני, אורות. לא יודע, אני מאמין שידיעת האמת היא, יש בה אור גדול מאוד. ידיעת האמת המוסרית, יש בה אור גדול מאוד. ככה הרגשה שלי, לא ניסיתי להגיע לנבואה, אבל אני לא יודע. אמרתי לו, יותר אחד שזה סתם בעיה טכנית, כן, אני לא, לא יודע. אבל, אבל...
זה אומר שהוא צריך לא יכול
להיות למצוא דייטר. אבא הוא
לא
מייסטר. בסדר, לא, אני לא...
אני אשאל את צורה
אחרת. אני מדבר... אבא
אומר שצריך לראות את המציאות ואת...
אני אומר... אני אומר... אני אומר עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אני אומר, אם אתה לוקח את חומש בראשית ומסתכל עליו תחת הפרספקטיבה שאני התחלתי איתה. חומש בראשית הוא... כשמו כן הוא. אני אוהב לצטט את המדרש בתחילת ויקרו, בתחילת בראשית. המדרש דורש חמש פעמים כתוב אור בפרשת בראשית, שזה כנגד חמש חומשי תור. והחומש אומר, ויאמר אלוקים יהי אור, זה חומש בראשית. ויהי אור, זה חומש שמואל. מה כתוב? מה? כן, אפשר להמשיך הלאה את כל החמישה חומשים ואיך הם נדרשים. אבל ברור בפסוק, ויהיה אלוקים יהיה אור ויהי אור, שאותו אור שנהיה בויהי אור, ביהי אור הוא הולך להיות. ויהי אור עדיין אין אור. אחרי שהשם אומר יהי אור, נהיה אור. אז ויהי אור זה חומש מות. למה? חומש מות נוצר האור. מה זה האור? עם ישראל. עם ישראל כעם השם, כעם שיש לו תורה, כעם שיש לו ברית עם השם, כעם שיש לו השראת השכינה בתוכו, זה חומש מות. ולכן חומש מות מתחיל בגלות במצרים, ומסתיים בהשראת השכינה במשכן. כן? חומש ויקרא זה כבר המצוות. שם נמצאות המצוות של התורה. עד כאן חומש מות. מה זה ביום אלוקים יהיה אור חומש בראשית? בעצם כל מה שקורה עד הרגע שבו האור נוצר בפועל. למה צריך את זה? התשובה היא, אתה לא יכול להתחיל בבעל השמות בני ישראל. אם אתה לא יודע את חומש בראשית, אתה לא יכול לעסוק ביצירת עם ישראל. למה? כי עם ישראל, להבין אותו נכון, צריך. אז זה אומרים חז"ל בתולדות ואליהו. דרך ארץ, קודמו לתורה. יש פה בסיס של מה שהוא קודם לתורה. מה יש פה? להתחיל, בריאה סוילום. בדי? כולם מסכימים שמי שלא יודע על בריאה סוילום, לא יכול לקבל את התורה. אין תורה בלי בריאה סוילום. דרך אגב, למה? התשובה היא כי התורה עסוקה בעולם. אריזל אומר שחז"ל שואלים מה היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם. אומר אריזל, למה התורה היא עסוקה בסיפור היהודי? למה לא תתחיל ביציאת מצרים? התשובה היא, אין תורה אלא העולם. כן, יציאת מצרים אמורה להוביל אותך לדעת איך להתעסק עם העולם.
זו תשובה נוספת לשאלה
שהם שואלים שברש, לא? כן, כן, הוא מפרש וקורא את המדרש בצורה שונה. כן, הוא מביא, הוא מפציע פירוש אחר למדרש שרשי מביא. זה נקודה אחת. אחר כך יש דור המבול ודור הפלוגה, שהם יסודות של קיום אנושי. כן, האנושות שאנחנו חיים בה, האנושות שאחרי המבול, היא אנושות שאחרי דור הפלוגה, חלוקה לאומות וכן הלאה. אחר כך יש את יצירת האומה המיוחדת, מי לך לכו והלאה, עסוקים בעם ישראל. מינוס פלוס, אין עיסוק בדברים אחרים. פה ושם יש יציאה קצת לאיסוב, לשמואל, לעוד, לסעיר אחורי, עוד, זה צריך לדעת למה. אבל באופן עקרוני, הסיפור של יצירת העם היהודי. מה אנחנו לומדים שם? אברהם אבינו מעמיד את האמונה הנכונה. כן? ויעקב אבינו מעמיד את בניין המשפחה. זה מה שיעקב אבינו עושה. כן, יעקב אבינו גם למד 14 שנה בבסוד השם שם ועבר, אבל את זה התורה לא תרחה לכתוב. כי מה שאנחנו צריכים לדעת על יעקב אבינו, שהוא פועל לבנות את המשפחה שלו. הוא עובד קשה כמו חמור בשביל לקחת נשים, הוא עובד קשה כדי לגדל ילדים, הוא מתייסר, הוא עובד קשה כדי להשיג פרנסה, והוא עובד, הוא מתייסר בייסורים שהילדים מביאים לו, כן? מדינה ועד מחירת יוסף, שזה, כן? סיפור מחריד עם סבל עצום, והסיפור מסתיים, תקרא לזה, אומר, קוראים לזה היום, אפי אנד. בסוף טוב, שכל המשפחה מתאחדת וכולם נמצאים תחת יעקב, זה הסיפור, או לא? או שהסיפור הוא סיפור אחר? זה הסיפור, יפה מאוד. למה זה חשוב? אומרים על זה חז"ל, דרך ארץ קודמו לתורה. אין תורה אלא זו שחלה על דרך ארץ. כן, המבנה המשפחתי הזה הוא הבסיס לקיום של התורה. אמת? עכשיו, אפשר להגיד עוד הרבה דברים, יש עוד הרבה דברים נכונים גם, לא רק אפשר להגיד.
זה היה אומר שמתחיל את היום שלו ב-7 בבוקר בתפילה, ומסיים אותו ב-11 בלילה אחרי סדר ג'.
אני מרשה לעצמי להניח, בלי להכיר את האברך הספציפי שאתה מדבר עליו, שהוא גם נשוי.
כן, נשוי, אבל...
והוא מתייחס למשפחתו ברצינות או לא? אם הוא לא מתייחס למשפחתו ברצינות, אז חבל על המאמץ.
אם הוא מאבד את הקשר עם הילדים שלו
בגלל זה. חמור לגמרי. חמור לחלוטין. זה עיוות עמוק. אני לפעמים יכול להגיד לימוד זכות הבן אדם, כי יש לו מוגבלות וכדומה, כן, יש לו נכות. אבל ברור שזה לא הדבר הנכון. אני אומר לך, כלמשל, הבעל הטורים אומר את זה מאוד חזק. אתה רוצה, אותו אבא גם לא מלמד את הילדים שלו אמונה, משאיר אותם ללכת לעבודה זרה? או שזה כן חשוב לו? אז אומר לך הבעל הטורים, אין דרך ללמד אמונה את הילדים שלך אם אתה לא אוהב אותם. לא יעבוד. לא יעבוד.
מי הרב משאיר את להתאחזר על בניו ובניתו כעורף?
אומר הגוען, להתאחזר זה כשזה לא רלוונטי לילד. רק על חשבונך.
אבל הסיפור על הגוען זה הפוך.
כן, זה הסיפור
על הגוען זה הפוך.
זה היה סיפור על הבן, שהוא ראה שהוא הלך, הוא טיפל בבן שלו החולה, ראה שהוא לא נחוץ שם, והבן שלו בלי הכרה, אז אם אני לא נחוץ לעצמו, הוא עזר, הלך לעסוק בתורה.
סיפור עליו
שבא אליו
כסף לא אוכל והוא לא...
לא כסף, לא כסף, מה זה שיעשה?
יש סיפור על זה להורים?
אני לא יודע.
אבל
אני לא אגש לך ללכת לעבוד, בדי שהוא אחר עבדי, הוא הלך
לזה. מה האחזריות שם שהוא עשה לעצמו?
לא, הוא היה רוצה להיות שם ולהישאר ולבכות, אבל זה לא מועיל, הילד לא צריך, הילד לא, 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 לא.
אז נאמר
שאתה תחזר? כן. דרך אגב, יש סיפור יפה על הגוהן, שמסופר בשתי גרסאות, ויחי ההבדל הגדול, כן? סיפור אחד זה שאחותו של הגוהן באה לבקר אותה, והוא דיבר איתה קצת, ואחר כך הוא אמר לה שיש את הכבר לזקן לבן והוא צריך ללכת. זה גרסה אחת של הסיפור. גרסה שנייה שהוא ישב ודיבר איתה, וכשהוא נפרד, הוא אמר לה, הוא לא נפרד, אמר, די, גמרנו, אין לי מה לדבר איתך יותר, אלא הוא אמר לה, אני חייב ללכת. מה שנקרא, הוא פעל בנימוס, הוא לא אמר לה, אין לי זמן בשבילך. כן? אז הוא הלך, הוא אמר, אין לי ברירה, אני חייב ללכת.
משום מה, העולם אוהב את הסיפור
ראשון יותר. בסדר, בסדר. אני עוד פעם, אני אומר, תסתכלו בתורה ותגידו לי מה התורה אומרת, כן? התורה מספרת את הדבר הזה בשביל, זה הסיפור. זה הסיפור, יעקב אבינו עסוק בילדים שלו, וזה הסיפור, כן? הוא מעמיד את כנסת ישראל בעולם. זה השליחות. וכנסת ישראל מיוסדת על הנושא של משפחה.
אני חושב שיש, אנחנו קצת משפעים מהתפיסה הנוצרית, ככל שאתה יותר קדוש ממונה,
אני מציע הצעה שהרב הירש הציע אותה מאוד חזק ואני מאוד מאוד בעד. כן, הרב הירש הציע שתמיד תמיד תמיד צריך להתחיל לראות התורה במקור. אפשר להשתמש בכל הדברים, בכל הסיפורים, בכל המפרשים, אבל אם אדם היהדות שלו נשענת על סיפורים ולא על מה שכתוב בתורה, היא יכולה להיות גם נכונה, אבל היא יכולה גם להיות לא נכונה. לא בגלל שהסיפור הוא לא נכון. כי הסיפור מתאים לרגע מסוים בהיסטוריה, מתאים לזווית מסוימת. בשביל זה הקדוש ברוך הוא בחר לכתוב תורה.
אני אומר את זה קצת אחרת. כל מה שקרה בתקופה ההיא, זה היה בעצם משפחות, נכון?
יכול להיות.
חם, שם, יפת, כל אחד זה בעצם היה. אבל באיזשהו שלב...
הקדוש ברוך הוא בחר לכתוב את התורה בדרך שהוא כתב אותה. הוא בדרך ליצור את עם ישראל בדרך שהוא בחר ליצור אותה. האם הוא השתמש באותה דרך שבה מישהו אחר עשה משהו אחר? יכול להיות.
לא, אמר...
מבחינתי, התורה, מבחינתי, העיסוק של התורה בחומש בראשית. שוב, אני לא יודע. לא, עצם הדבר שהתורה פונה לעם. דרך אגב, עצם הדבר שהתורה פונה לעם. לא יודע, לא נכון, הנצרות למשל לא פונה.
לא, הנצרות היא לא אומה.
נכון, זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור שהיהדות היא דת שהיא אומה. זה חלק מהסיפור.
גם האומה אז הכנען...
אבל היא לא...
כולם זה היו משפחות.
עוד הפעם.
פתאום קם אדם ואמר, אני רוצה להקים עם חדש.
לא פתאום קם אדם ואמר. האדם לא קם ואמר. אדם שקם ואמר, אני רוצה להקים עם חדש, הוא מטורף, הוא חולה נפש. אדם שקם ורצה להקים עם, הוא חולה נפש.
הוא רצה להתמקם...
הקדוש ברוך הוא רצה להקים אומה.
פתאום קם אדם.
השיר, פתאום קם אדם, הוא מראה כמה זה מצחיק. אדם שמחליט פתאום להקים עם, הוא חולה נפש. אין דבר כזה. אין חיה כזאת שאדם מחליט להקים עם, והוא לא יכול להקים עם, כי רמת ההשפעה שיש לאדם אחד על אנשים, היא אף פעם לא ברמה שיכולה להיות אומה. כן, האומה צריכה להיות, לא יודע, עם מאות אלפים, או לא יודע באיזה מספר מינימלי, כן? האדם שיש לו משפח, לא יודע כמה אנשים הוא מכיר וכו', לא, אין חיה כזאת.
כמה אנשים יש בעולם, בצבא,
בעולת העולם. גם, אין צד בעולם שמשפחה של 70 נפש, אין צד בעולם שמשפחה של 70 נפש היא עם. זה לא רציני.
קט לב טהור.
מה? קט, אולי מילה קט מתאימה לזה. עם זה משהו אחר. ואין דבר כזה שאדם הקים עם. והקדוש ברוך הוא החליט להקים לו עם. כן, זה מה שכתוב, זה התורה אומרת, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך לבית אביך, תעזוב את המשפחה הזאת ותבנה משפחה חדשה, ואעשך, אעשה אותך לגודל, תקים משפחה שתהפוך להיות לעם. זה בעצם הסיפור, והסיפור הוא שמשפחה הופכת לעם. עכשיו אתה שואל אותי, מה היה, אני לא יודע, מה זה, זה לא מעניין אותי. הקדוש ברוך הוא בחר שהתורה, הזאת תהיה הספר שנלמד אותה לדורות, והוא יכל, אתה יודע כמה דברים שהיו בהיסטוריה של המקרא שהתורה לא כתב אותם? חזר אמרו את זה, נבואה שהוא צריכה לדורות, דיברו על נביאים, אבל זה ודאי נכון גם בתורה. נבואה שהיא צריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא הוא צריכה לדורות לא נכתבה, נכתבו הדברים שהם רלוונטיים והם חשובים בשבילנו. ועד היום הזה קוראים בתורה משמחה סתירה ועד חודש טבת, קוראים את חומש בראשית. כן, חלק, אין שום מצווה שם, כל חומש בראשית יש שלוש מצוות בקושי.
שבוע שעבר הזכיר שיעקב אבינו כשנפגש עם יוסף הוא קרא קריאת שמע, אני לא זוכר מה היה הסביר של הרב. אבל בהקשר של השיעור הזה, למה זה היה חשוב לו
יותר? התשובה לזה שהשלמת המשפחה של יעקב היא ייחוד השם.
הוא ראה בייחוד המשפחה
עצמו? את ייחוד השם, כן. ואני חושב שזה ממש הפשט בחז"ל. כן.
הרשנים
לפעמים אומרים הפוך. כן, אתן לכם דוגמה, סתם בפרשת ויגש, שהיה לי איזה פעם מריבה. הייתי בבר מצווה של אחיין שלי, ואבי הבן אמר דרשה, זה היה פרשת ויגש. אז הוא דיבר על אל תרגזו בדרך, אומר רש"י, אל תעסקו בדבר הלכה. זה חז"ל. אז הוא אומר, תראו לעצמכם, האחים מכרו את יוסף. 22 שנה הם חיו תחת המכירה. פתאום התברר הכל שזה טעות גדולה, ויצאו משם, על מה הם ידברו? על שושן נוגח. יעסקו בדבר הלכה. כן, זו הייתה הדרשה שלו. אז אני אמרתי, תרשו לי להתווכח איתך. יעסקו בדבר הלכה, הכוונה, היה מותר למכור את יוסף, היה אסור למכור את יוסף. אז מה הכוונה של רש"י דבר הלכה? הם עסקו בשאלה לא במובן של סתם פוליטיקה, אלא במובן של נכון ולא נכון, מותר ואסור. כן, כי זה נקרא, עסק דבר הלוכה. אין לך דבר הלוכה, אלא השאלה הזו. זה הרבה יותר דבר הלוכה מכל דבר הלוכה אחר. נראה לי פשוט שזה כמה התחלה. כן, זאת אומרת, במילים אחרות, אני אומר, וזה אמיתי, זה אמיתי. רוב בני אדם, מטבע הדברים, רוב בני אדם, ההשפעה שלהם בעולם היא מוגבלת. כן, רוב האנשים הם לא אנשים נשיאי ארצות הברית. אחוז מאוד קטן באנושות נהיה נשיא בארצות הברית או באיטליה וכו'. ולכן היכולת של בני אדם רגילים להשפיע היא מאוד מסוימת. מה התפקיד המרכזי שמוטל על רוב ככל בני אדם? זה לבנות, להקים ולנהל, להוביל משפחה למקום הנכון. כן, דרשו על זה הרבה, עכשיו ספר דיבר על החלק הראשון של הפסוק, למען אשר יצא ועזבון ובזבז שיח. כן, עצם העמדה הזו, שאדם מחויב לצוות את בניו ואת ביתו, כן? עכשיו, הדבר הזה נכון, גם אנשים גדולים שמנהיגים את העם, כולם, בדרך כלל, אין סיבה שהם יעזבו את המשפחה שלהם. בדרך כלל, הדבר הנכון הוא לפעול בתוך המשפחה, ומשם להתפשט גם החוצה. וזה באמת יסוד גדול בתורה, זה מה שרצינו לבאר היום, אני חושב שהדברים גדולים. Yeah.